יחידי, יחידי.
לא, זה לא דווקא יחידי. זה תפיסת עולם שאומרת, אני חי פה, אבל לא כיף להיות פה.
קודם כל, קודם כל, רוב משארת מוכנסות,
לא בכך כאילו שצריך
להכתוב. אין שאלות. זה באמת היה עניין של צדיקים, אתה לא רוצה את זה ב...
יהודי לא אוכל שתי עוגיות מלהזכיר את בית המקדש. כמה יהודים דתיים לאומיים לא רוצים להציג קורבנות מחר.
בוא נמשיך הלאה, שנגיע לאן שהוא היום. אפשר כאן לדבר עוד שעות ובשעות.
לא, אם זה רב, אז הוא מן הסתם אל השמיים, אז הוא מן הסתם.
שמעת מה הרב הזה ההוא, הגאון הצדיק אמר?
זה תפיסה
תיאולוגית,
דתית, רבנית, אומרת...
שמעת מה הגאון הצדיק אמר, רבנו, מה הוא אומר על מרכזי התורה בארץ לב ובארצות הברית? זהו, וזה... טוב.
אני מציע עכשיו שאלות מיוחדות שיש לאנשים, קודם כל תכתבו, בסוף יהיה איזה כמה דקות לשאלות, תנו לו...
טוב. הרמן כהן אומר לרוזנצוויג בערב, יחתנו מהראשונה. גרמניה צודקת בכל המאבקים בין המדינות. טהור ענייננו, טהרת מלאכים, טהרת מלאכים. גרמניה טהורה. אחרי זה הוא כותב, במאות העולם הראשונה, היו טענות שוב אנטישמיות נגד יהודים שיצאו לשדה הקרב. ואז הרמן כותב את המאמר שלו, דויטשטום און יודנטום, גרמניות ויהדות. הוא אומר, התרבות הגרמנית מושתתת על התרבות היוונית, התרבות היהודית והתרבות הנוצרית. והמשיחיות היא אבן היסוד של עם ישראל. אנחנו מתקן את האנושות, יש חזון משיחי. כשנתאגד לא איגוד מדיני, לא, ישות, לא, לא, לא במדינה, אלא בתוך קהילות יהודיות החיות בקרב עמים שונים. אנו חיים בתרומת רוח גרמנית, פטריוטית, שכן, קצור, אני אנסה קצת לדלג. אנו רוצים להיות יהודים כגרמנים וגרמנים כיהודים. כן, wir wollen als deutsche Juden sein und als Juden deutsche. רוצים גם להיות גם וגם. הציונות היא בת בריתה של האנטישמיות. והאנטישמיות בגרמניה היא תופעה ארעית, מי ששאל פה, בלתי מסוכנת. עד רבה, בגרמניה אושרה שוויונם האזרחי והחברתי של יהודים יותר מאשר בכל ארץ אחרת. יום אחד, כותב הרמן כהן, מי יוכל לחזות את מהלך ההיסטוריה העולמית? תחשב לאחת מגולות הכותרת של העם הגרמני. העובדה שהגרמנים לא זו בבת שהעניקו הגנה וזכויות אזרח ליהודים, אלא אפשרו להם לקחת חלק ברוח הגרמנית, במדע הגרמני, באומנות. 1916 התחיל ויכוח גדול בין הרמן כהן לבין מרטין בובר לגבי הציונות. הרמן כהן כותב לו, היהודי הנאמן שרוצה להישאר עם ילדיו במולדת הגרמנית, היהודי הנאמן אוהב את מולדתו, תראה, את הגרמניה, כי אהבתו את הדת, ואת הדת כי אהבתו את המולדת, נעשה ללעג ולבוז בידי הציונות. אין המדינה מאחדת אומותו, אני מדלג שוב, סליחה. בקיצור, הוא אומר, אתם סתם בזים לנו, אנחנו צודקים. מרטין בובר כותב לו, בקיצור, הוא מחזיר לו, מנחת אפיים, אני לא אקרא את זה עכשיו. תודעת הגטו אינה הרוח, כותב הרמן כהן, אינה אנחנו חופרים אלא הרוח האמיתית של היהדות. הגטו זה יהדות. חורבן, אוקיי, זה כבר ראינו מקודם. באה היסטוריה של היהדות, אומר הרמן כהן, הוא מלמד אותנו, ברוחם של הנביאים, שהתגשמות היהדות מותנית בפיזורנו. פיזור זהו המציאות ההיסטורית שלנו היום הזה. צריכים להתפזר, לא להקים מדינה. הנה, הוא כלומר מקודם את דברי מיכה, והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כתל מאת השם. כלומר, בקרב עמים רבים. ועל הכרה זו גאוותנו, שכתל אנו לעמים, כתל זה המפרה, כל הנביאים כולם מושיבים אותנו בין העמים, כותב הרמן כהן. ואז הוא אומר, תקשיבו טוב, 1915 בערך, אוהבים לנו את גרמניותנו, 1916, סליחה, לא רק כציפור אוהבת התקינה, ולא רק כשאנחנו שומעים את השכלתנו, לא יקרות הקודש והתלמוד, אלא גם מאוצרותיה ומעמקיה של הרוח הגרמנית. כל הזאת החשובים האלה לגבי אהבתם הגרמני נדחים פני הכרה, שבעיקר בקרב ההוויה הרוחנית הגרמנית רואים לנו את ההרמוניה הפנימית ביותר בינינו ובינתנו המשיחית. הרוח הגרמנית היא רוח ההומניות הקלאסית. גרמניה זה הומניות. אצל איזה אומה ימצא איש כמו קאנט, שעם כל מקוריותו, הן היו לכליל השלמתו העממית של לייבניץ, אצל איזו אומה תימצא אחדות רוחנית של גיבורי שירה, כמו בלסינג, בהרדר, בגוטה, בשילר. אצל איזו אומה תימצא בכלל אחדות קלאסית של שירה ופילוסופיה. כל גדולי הרוח הגרמניים, כולם נביאי ההומניות הם. אומנם אך טבעי הדבר, שאנו יודעים הגרמנים, מרגישים את עצמנו מאוחדים, כיהודים וכגרמנים, ויהודי חוץ לארץ. בדין הוא שיכירו את נקודה מרכזית זו של תרבות המוסר של גרמניה, וכירו, אתם צריכים כולכם לכבד את גרמניה. וכולי וכולי וכולי. וכמו שאני מרגיש שמציון תצא תורה, גם מיוון יצא מדע, והגרמניה זה הציון של כולם וכולי וכולי. טוב. הגענו. טוב. הוא מת ב-1918, הוא לא ראה, הרמן כהן, הוא לא ראה את השואה, אבל לפני מותו הוא זעק, הוא זעק, הם רוצים להרוג אותנו, ככה מסורים את הלמידה, הם רוצים להרוג אותנו, מסתכל על המצע, הם רוצים לשפוך את דמנו. הוא הרגיש שמשהו משהו לא בסדר.
רגע,
הרמן כהן? הרמן. הוא הרגיש שמשהו פה דפוק, הוא טעה במשהו, משהו לא בסדר בעם הגרמני. לא, התלמידיו מספרים, רוזץ והגבובר, עוד כמה זמן, שהוא זעק, הוא זעק, הם רוצים להרוג אותנו. טוב, לפני הרב קוק, אני אקפוץ לרב ציודה. הוא היה קשור אליו מאוד, כן, כן. אבל הוא חלק עליו בנקודה הזאת. טוב, אנחנו נדלק שנייה לרב קוק, נקפוץ לרב ציודה. לאגרות שאמרנו מקודם, אגרת לעלמה בר, להלנה בר. ויש שם משפט אחד ארוך, שבעצם מסביר, אני מתלבט מאוד מאוד מאוד, טוב, נקרא את המשפט. הערך העולמי הגדול, אשר אי אפשר בלי עכשיו מלמד לך לדעות, זה הבעיה, אני לא נוכל להבין את זה בלי הקטע הזה של הרב קוק. בוא נקרא את הקטע הזה, ואז אחרי זה נדבר על המהלך הידיעות בישראל. טוב, הרב הוא כותב במאמר מוקדם שלו, תעודת ישראל ומיעוטו, אין ספק, שאפשר לנו מלות את תעודתנו הכללית, כי אם ביותנו בתור עם יושב בארץ ישראל על אדמת הקודש. רק שם אפשר לרוח עמנו להתפתח ולהיות לאור עולם. השליחות המשיחית שלנו רק בארץ ישראל. יותר מזו כותב במאמר, אחד המאמרים המדהימים, המדהימים של הרב קוק. לי הוא הפך את החיים מקצה לקצה. כשהייתי עוד נער, תחול עיניים, מקצה לקצה. ממש שנקרא למהלך הידיעות בישראל, מי שלא מכיר, מי שלא מכירה, עכשיו שיעורי בית, עוד הערב, אל תכו לישון, הוא אמר קצת ארוך, הוא לא קצר, אבל מאמר מדהים, אותי הוא הפך מקצה לקצה, אני לימדתי כמה שנים במכינה קדם צבאית, של חבר'ה, אנקדוטה, של חבר'ה שמבתים דתיים, שבעטו בהכל, לגמרי, בועלי טרפות ואוכלי נידות, עד כדי כך, ממש, לקצה של הקצה, ואחד, ובהתחלה אמרתי, מה אני לימד איתם, לימד רבי נחמה, נרקוד ביחד, אמרתי, לימד הרב קוק. ולמדנו למען חיידות בישראל כמה שבועות, ביחד את המאמר הזה, ואחרי המאמר הזה, חבר'ה אמרו, אחד אמר לי, הרב, זהו, הרב קוק זה הרב שלי. והיום בחוץ שכזה, שהיה אאוט לגמרי, נשוי, אשתו, דוסים, חבר על הזמן, דוסים. מאמר מדהים, אז מי שלא מכיר, חבר על הזמן. בפרק ב' של המאמר כותב רב קוק ככה, השאיפה שבה מכוח ההכרה הברורה והעזה והתביעה המוסרית הכוללת והרמה. איזה שאיפה, איזה הכרה, איזה תביעה להוציא את האנושיות מתחת סבל נורא של צרות רוחניות וחומריות ולהביא את האנושות לחיי חופש, מלאי הוד ועדן ולהצליח בעזרת אדם כולו, בקיצור, להפוך את העולם הזה לגן עדן. גאולה לעולם. איך תבוא גאולה לעולם? כותב הרב קוק, למילואה, להגשמתה של השאיפה הזו, להפוך את העולם לגן עדן, צריך דווקא שהציבור יהיה בעל מדינה פוליטית, סוציאלית, כיסא ממלכה לאומית, ברום התרבות האנושית. צריך שתהיה מדינה לעם ישראל, בארץ ישראל, ברום התרבות האנושית, עם תרבות, עם תיאטרון, עם ספרות. איך הרב קוק כותב באיגרת קוף ממדלד, ליהושע שכנביץ, שהיה תלמיד של הרש"ר הירש. הוא אומר לו, ברור לי שכל הגאולה הזו של היום תצליח אם יהיו לנו כוחות שהם יהיו ברום התרבות האנושית, שהם יודעים מה זה תקשורת, מה זה קולנוע, מה זה ספרות, מה זה פילוסופיה, מה זה... אנשים לא רק תורה, אנשים שהם אנשים גדולים, רק זה, ככה זה יצליח. אז צריכים מדינה שהאידאה האלוהית, טוב, זה מושג שאולי נדבר על זה בהמשך, למען דעת, ואז כולם ידעו שלא רק יחידים, חכמים, מצוינים, חסידים, נזירים, אנשי קודש, חיים באור האידאה האלוהית, לא רק אנשים יחידים, כי בכל אומה יש אנשים פרטיים, יש את מוישה ואת אדולף ואת פרנץ, שהם חיים באור, באור השם, כל אחד לפי השיטה שלו. פה זה אחרת, פה אנחנו רוצים להראות, אפשר להקים מדינה שחיה לאור דבר השם. גרעים שלמים, מתוקנים, משוכללים בכל תיקוני התרבות, ביישוב המדיני. עמים שלמים, כולים בתוכם את כל הסדרות האנושיות. מרום האינטליגנציה ועד הפרולטריון, מעמד הפועלים. ופעולה זו, שנקים מדינה שלמה שחיה לאור דבר השם, תביא לידי הכרה בטוחה, צילומות העולם, שהחיים המדיניים, אפילו הסוציאלי, למען יותר רחב, יקבלו רק אז את איתניותם, את כוחם, את ערכם האמיתי. מתי? דווקא ביותר יונקים מיטל החיים העליון של הידי האלוהית המוחלטת. זאת אומרת, האידאל של עם ישראל, איך נביא גאולה לעולם? כשנבוא לארץ ישראל, נקים פה מדינה, מדינה מוסרית, מדינה שחיה לאור דבר השם. זה מה שיביא אור, יביא גאולה לכל האנושות. זה הרב קוק. לכן תמיד הרב שרקי אומר, שנאמר לאברהם אבינו, מפורש, לך לך אל הארץ אשר הראך, לארץ ישראל, ואעשך, תמיד הוא אומר, לדת גדולה. אומרים לו, לא כתוב דת, גוי גדול. מדינה, זה מה שנאמר לאברהם אבינו, להקים מדינה. עם ישראל וארץ ישראל, זה מדינת ישראל. ככה נביא גאולה לאנושות. אז זה הרב קוק, וזה תורה, אברהם אבינו. הכותב הרב צבי יהודה, לעלמה בר, הערך העולמי הגדול אשר לישראל, עיקרו, מה הערך שלנו? לא בנדיבות לב ומעלות הרוח של אנשים פרטיים בני ישראל, יהיו חכמים, נביאים, גיבורים, מה שיהיו, מעטים, רבים, אפילו הרבה באישי האומה, רבבותיהם, אפילו מיליונים, לא! פה מדובר על העם, על מדינה, על האומה כאומה. הרמן כהן טען ככה, איך אנחנו נשפיע אור לכל האנושות, כשמיליונים, מיליונים של יהודים מפוזרים בכל העולם ונשפיע. לא, אלא, אומר הרב ציודה, הערך הגדול של ישראל, יקרו באופי הטבעי של האומה בתור אומה. יש פה אומה שחיה במדינה שלה, לאור דבר השם. מאמר פסיכולוגיה הציבורית, או בנשמה הלאומית, ממלכת כל הקדוש, עם השם. פסיכולוגיה ציבורית. פה הרב ציודה מזכיר, בחצי מילה, עיקרון מאוד חשוב שנקרא פולקר פסיכולוגי בגרמנית, שהציעו... שטיינטל, נכון. שטיינטל, לצרוס ושטיינטל, שהם טענו בסוף המאה ה-19, הם טענו שכמו שיש נשמה לאדם פרטי, יש גם נשמה לעם, יש תכונות לעם, ויש תכונות לעם הגרמני, תכונות לעם הצרפתי. טענו את זה שני יהודים, גיסים, מוריץ לצרוס והיימן שטיינטל. היום תשאלי כל פילוסוף באוניברסיטה, אף אחד לא שמע עליהם, שזה מדהים.
הם לא עסקו במדעי המדינה, הם עסקו בסוציולוגיה של העמים.
כן.
וזה תחום שנמחק מהאקדמיה.
או, רגע, 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 אתה עושה לי פה ספוילרים מטורפים.
לא, כי אני שאלתי על זה את אחד המורצים שלי, שהוא חילוני,
כן.
אתאיסט, והוא מכונה מסיני.
ושמו בישראל?
דוקטור יעל לוין. אדם מדהים.
אוקיי. למה אני שואל? אני כבר אסביר למה אני שואל את השם שלו. אז הם הקימו תחום חדש בפילוסופיה, סוציולוגיה, יש אופי לעם. עכשיו זה התפתח בתחילת המאה ה-20, וזה מאוד התפתח על ידי פילוסוף גרמני בשם וילי הלפח, שהיה בעצם נאצי. והוא בעצם רצה לקדם ככה את התיאוריה הנאצית. הנה יש תכונות לעם היהודי, תכונות לגרמנים הנאורים והחמודים. אחרי מלחמת העולם השנייה, כמו שאמרת, אחרי מלחמת העולם השנייה, התחום הזה נשכח, עשו עליו איקס אחד ענק, כי זה מביא לגזענות, מוביל לזה. והיום, תשאלו כל אחד באוניברסיטה, תכונות לעם, מה, אתה חשוך? אתה מאה ה-19? זה נגמר, לא קיים. והייתי בטוח שאני אחד האחרוני, יכול להיות כאן שאומרים שיש תכונות לעם. עד ש, לפני כמה חודשים, לכן שאלת השם של המרצה, הראה לי חבר שלי, מרצה בשם פרופסור גד יאיר. גד יאיר גם חילוני מה שאתה לא רוצה, באוניברסיטה העברית, בסוציולוגיה, והוא מחבר כמה ספרים, פרקטיש, אהבה זה לא פרקטיש, אחד הספרים שלו, יש כמה ספרים מאוד מעניינים, והוא אומר, יש תכונות לעמים, יש תכונה לעם הגרמני, יש תכונה לעם ישראל, יש תכונות. עכשיו הוא אומר, אני יודע שאני שם על זה מחיר כבד באקדמיה, כי אז מדירים אותי, מנדים אותי, אומרים שאני חשוך וזה, מה לעשות? זו, לא חוקר סוציולוגיה, אני אומר לכם, יש תכונות לעמים. טוב. מה? גדי, יש לו ערוץ ביוטיוב, שהוא כל כמה שבועות מוציא איזה הרצאה, כמעט כל יום בעצם, סליחה, כל השבוע, מוציא הרצאות מאוד מעניינות, ויש לו ספרים נורא מעניינים בתחום הזה, רוצו עוד היום ורכשו, אין לי אחוזים בכלל. זאת אומרת, הברכה שאומרות עולים ברכות בישראל, השפעת החיים אשר ממנו למהלך התרבות האנושית, היא לא בדרשו, מופתיות חיים, תראו, אדולף יגיד, איזה, איך השכן היהודי שלי חי, לא, כמו שהרמן כהן טען, והומניות, מוסריות, אידיאלות, קדושה, אלוהיות, לא ביהדות מופשטת, אילוזיונית, משנה בכל מילה עולם, מתפזרת בעולם, לא, אלא ביהדות ויהודים כאחד, שהם בה ואינם בלתה, והיא בהם ואינה בלתם, איך זה בא לידי ביטוי בחיי האומה, עצמה, בכל שלמות חייה, בכל מצבה השונים, במציאות האומה עצמה, אשר בה היא התגלות אור אלוהים בעולם ואדם, או אשר בה ישנו לה וניתן לאנוש נוצר אור אלוהים, עצם קיומה של אומה, של עם ישראל, זה השפיע אור לכל האנושות. לא השפעה עליונה לחיים ממה שמחוץ להם. כן? לא משהו חיצוני, אלא בגילוי אור אלוהים בתוכם, בעצמם, בכל מילואם. וכולי. תראו זה משפט ארוך. הוא לא מסתיים פה, כן? זה משפט ארוך, ארוך, ארוך. תבינו שבגרמנית זה וואחד משפט. הנה, והוא אומר, מתוך חיי העם הישראלי עצמם, תוקף חילו בנבואתו, בקונת חומתו, במקדשו, בממלכתו, בכל ענפי התרבות והחברתיות, אקונומיה, הכלכלה, הפוליטיקה, בכל אשר לו, ככה ישפיע באופן טבעי ממילאים, ממילא על הכל. עצם זה שיהיה פה מדינה קדושה, מוסרית, זה ישפיע על האנושות. זה ממש מה שנאמר מלאך הידעות, רק בעברית יותר קשה. אבל זה אותו דבר, אותו רעיון. ולכן הוא אומר לה בהגיעת הזאת, תעלי לארץ ישראל. והיא עולה בסוף לארץ ישראל, היא עולה.
זה
האגרות האלה של... זה האגרות, כן. זה האגרות, מדהים. עם זה אני מזדהה, כן, זה פה, זה אני, כן? אם מישהו יתלבט בקודם, אני אפשר למצוא. אז זה, לא יהדות מופשטת מרחפת באוויר. אלא היהדות פה, במדינת ישראל, בארץ ישראל. עכשיו אני חייב להגיד עוד מילה אחת על מאמר למהלך העדות בישראל. זה המאמר שהזכרתי מקודם. אני אגיד לכם עוד דבר מאוד 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 מעניין. למה נכתב המאמר הזה? למה נכתב... רגע, עד פה מובן הרעיון? הבנו. אז יש פה, אם נסכם חצי מילה, יש פה פולמוס. מה התפקיד של עם ישראל? להביא גאולה לעולם. איך? איך זה יקרה? אז אמרנו שבגרמניה, שם היה בעצם כל ההשפעה הפילוסופית הייתה בגרמניה, ההשפעה המחשבתית. הם טענו שם יותר ויותר ויותר שעם ישראל בעצם פיזורו בין העמים, כשהם מפוזרים, אז נשפיע אור על האנושות. והרב ציוד, הרב קוק, הרב ציוד אומרים, לא, מה פתאום? צריכים לבוא לארץ ישראל, תקים מדינת ישראל, מדינה שתהיה, יש לי חבר, לא יודע אם סיפרתי לכם, קוראים לו שמרון, שם בדוי. שהוא קצין בבור, במטכ"ל. יש לו חברים גנרלים בכל העולם, והוא סיפר לי, שכל החבר'ה שלו אמרו לו, תגיד לי, כל הגנרלים בעולם, איך אתם, יש לכם צבא כזה מוסרי? זה מדהים, אנחנו כל פעם בשוק. אתם חיים במלחמה 100 שנה, ואתם מוסרים. אין אונס בצבא הגנה לישראל, אין ביזה. איך זה יכול להיות? מה? כן, 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 דוקטורט באוניברסיטה העברית, נהדר.
אחד זה גזענות ושתיים זה קיום המוסר הנוצרי
בגלל. יפה. טוב, סיכמת את כל ה... במילה אחת. אבל יש, רואים, יש פה איזה משהו מדהים, יש פה איזה אור גדול. טוב, עכשיו אני שנייה רוצה להעיר הערה על המאמר הזה הנפלא למלא החידות בישראל. מאמר נפלא של הרב קוק, כמו שאמרתי, מאמר מאוד מאוד חשוב, שאחרי זה נכנס לספר אורות. למה נכתב המאמר הזה? אז אני אשאל לכם מה אמר הרב צבי יהודה, ומה תשאלו כל רב, גם את הרב שרקי. למה נכתב המאמר? התשובה היא, המאמר הזה נכתב כתגובה לשי איש הורוויץ, ליהודי הזה פה. זה הרב קוק, מי שאתם מכיר? זה שי איש הורוויץ. יהודי, קויפר, למה? כי שי איש הורוויץ כותב ככה. שאול ישראל איש הורוויץ. הצרות הבאות על ישראל הן כל כך תכופות. היהדות כל כך דבויה וסחופה. הדת והאמונה הן כל כך חלשות ורפויות בזמננו, עד שבאמת קשה למצוא תשובה לבנינו השואלים, מה העבודה הזאת לכם? באמת בזמננו שאלת קיום לישראל היא שאלת כל השאלות. למה צריכים להתקיים בכלל? למה עם ישראל צריכים להתקיים? ואז הוא מפרסם מאמר בכתב את השילוח. סימן שאלה נורא והיום ניצב על דרך חיינו. יש תקווה לישראל? וזה שאלת קיום היהדות, שאלת כל השאלות בחיי הגלות שלנו. אם יכולה היהדות להמשיך את קיומה בתנאים הנוכחים, שבוודאי לא ישתנו כל כך מהר. אם כדאי להילחם על קיומה של היהדות, לסבול עליה כל מה שאנחנו סובלים אותה. הגיעה השעה שנשים ליבנו על דרכנו. להיות או לחדול. זאת היא השאלה, אמר אישק היום את מוסדות עולמנו יהודי. זה מה שהוא אומר. אולי די, חלס עם השטיות האלה, זה לא הולך. בואו נפסיק להיות יהודים, כותב שי שורוויץ. ומה היהודים אומרים עושים?
איך אתה
רואה שהוא
כותב להפסיק? שהשאלה היא להיות הלכדול.
חכי. אני כבר ספוילר. אוי, הלך. ובכן, מה היהודים אומרים עושים? למה מניחים על ליבם ספוגי צמר? נכון, הגמרא שאומרת ספוגי צמר שהוא לא ימות מהר? מניחים ספוגי צמר של איזה דמיונות שווא? כדי להאריך את נפשם ולהמשיך בייסוריהם ללא הועיל. סוף סוף עולה לרד מעל במה, כמו שירדו כל הגויים הקדמונים. די! בואו נרד מעל במת ההיסטוריה. על כל המסכנים בכירי האומה היו נוהגים אז מעולם להיות הראשונים במקום מעשה חדש. אף כאן, אם אין ליהדות שום זכות קיום, מחויבים המשכילים להיות למופת לאחרים בעזיבתה. למה נשלה נפשנו
בשווא?
על ישראל מפרפרת בחיים אל מוות. אם במערב אירופה תמה לקבוע זה כבר, הנה פה בסוד המזרח עוד יובל, עוד שני יובלות שנים, היא גם פה תתום לנוע. הנבכה להולך איתו שלא תשוב, עולה ליהודי נאור ובחשב דרכו. קיצור, חלס עם השטויות.
באיזה שנה הוא כותב את זה?
זה 1904.
בארץ?
נדמה לי שכן. אם אני לא טועה, כן. אבל זה פורסם בארץ, כל הגדולים בארץ הגיבו לזה, כבר אנחנו נדבר על זה. לא נקרא את הכל.
הוא היה ציוני כאילו?
הוא היה מבולבל. זה היה גדול יותר נוח, היה מאוד מבולבל. הוא אומר, אם הציוניות לא תתגשם במעשה במדינה יהודית, במשך זמן קצר, לא תישאר לפנון לדרך אחת בלבד, התמיעה. די, מספיק. טוב. אני לא זוכר. אני לא זוכר. שאלה טובה, אני לא זוכר.
זאת אומרת שמדינת היהודים
יהיה
זה כבר אחרונה של
עם ישראל? הוא אומר כן, אבל אומר גם זה, אין סיכוי, יש פה תורת גזע שמתפתחת אצל העמים, עזבו. לא נקרא את הכל, זה מאוד מעניין. והוא הוציא כתב את העתיד, ושם המון גדולים בעם ישראל, דתיים, חילונים, כל מיני, הגיבו לטענות האלה. והרב קוק כותב לו באיגרת, אדון נעלה החכם, מה שי הורוויץ? בתשובה לשאלתו, מה חסר?
שלום.
אין שלום לרשעים. בתשובה לשאלתו בדבר יהודי עתידותיה, אני אביע בזה דעתי. כנסת ישראל לא אומה, ויש לנו עתיד, בשביל העתיד האידיאלי בזה אנחנו חיים, יהיה בסדר, לא נראה בסדר אחר, הים האידיאלי הוא עתידנו, ברגשי כבוד לכל המחזיקים בדגל ישראל, הוא חותם בשמו, ואז הוא שולח לרב מאיר ברלין את המאמר למעלה חדות בישראל. וזה גם תשובתי לשי הורוויץ. ואז שי הורוויץ מתעצבן. אומר, תפרסם את זה אצלי, למה אצל הדוסים, אצל המזרחי? למה תפרסם את זה אצלי? ואז הוא כותב לו שוב, כותב סופר, שי הורוויץ, אני רוצה לדעת את האמת, שביותנו פה יושבים בחרדה גדולה על התפרצות השמד בין חלק מצעירינו, ושוויון נפש שנפגשת גם מבאים בימים. אני חושב כל סיון ספרותי, המטיל ספק בתוכן היהדות, למעשה רדיפה לכלל ישראל. אתה רוידף. ששום כישרון, שום חוכמה שבעולם לא יוכל לחפר על זה. וכבודו נכשל בזה כמה פעמים במחילת כבוד תורתו. עדה, תראו איזה סגנון, עדה גם כן לדונו לך זכות, שדבריו יוצאים מקירות ליבו, ובחובי ספקותיו אוכלים את כליותיו. תראו איזה, איזה, איזה לימוד זכות. אבל ממך אתה אישה עלובה, כנסת ישראל, שנרשה להוסיף על הגנותיה ולבוניה מדי שונאי הזרים, גם נוסיף מכות כאלה מבית מאהבי הבניה. לכן לא יכולתי להתגבר על עומק צערי, שנצטערתי כמה פעמים מהופעותיו הספרותיות של כבודו, עד כדי מידה זו שאוכל להשתף בעבודת העתיד, בכתב עת שלו. אני לא יכול. ברגשי כבוד ומצפיית שלום לעם השם הגוי כולו. תראו איזה סגנון. מדהים. אממה. אז פה אני אגיד משהו קטן. אני יום אחד עשיתי בספרייה הלאומית, ולתומי, קראתי כמה מאמרים של אנשי חוכמת ישראל, מאמרים שנכתבו 70 שנה בערך לפני המאמר הזה, ואני שם פוגש במושגים, מכיר את המאמר הזה בגדול, מלאך הידיעות? מי קרא את המאמר? או, אז שם אני פוגש מושגים, חוכמת ישראל, האידאה האלוהית, האידאה הדתית, האידאה הלאומית, שזה מושגים שמופיעים במאמר למהלך הידיעות בישראל. אני אומר, מה הולך פה? אולי תרגום לא נכון, הלכתי למאמרים בגרמנית, גוטליכה אידה, אידאה אלוהית. אני אומר, תרגום נכון. זה מופיע שם. ואז גיליתי שהמאמר הזה נכתב לפני ששי הורוביץ כתב מה שכתב. המאמר הזה פורסם אצל הרב מאיר ברלין בעקבות שי הורוביץ. המאמר הזה לא נכתב אבל, נכתב לפני כן. הוא נכתב כתשובה לאנשי חוכמת ישראל. שזה בשבילי היה מדהים, זה היה גילוי מטורף.
למה להגיד?
כי א', יש טיוטות לפני. יש בפרסמת זה, לא זוכר, הרב בארי, באוהב ישראל בקדושה, יש טיוטה של המאמר הזה לפני כל הפרשה של... אז למה הוא נכתב? כלפי חוכמת ישראל. מה זה חוכמת ישראל? בגרמניה, שוב גרמניה, במאה ה-19, אנטישמיות, פיכטה, כן, מהאבות הלאומיות, החילוניות הגרמנית, אומר, לתת ליהודים זכויות אזרח, לזאת איני רואה, כל אמצעי אחר, כי אם לכרות להם לכולם לילה אחד את ראשיהם ולשים מכולם ראשים אחרים, אשר לא יהיה בהם אף רעיון יהודי אחד. נחמד. ואז באוגוסט 1919 פורצות פרעות הפ-הפ בכל גרמניה. הפ-הפ זה בלטינית ירוזלימה אסט פרדיטה, ירושלים עבודה. וכל הגויים צורכים הפ-הפ, ואתם רואים זה ציור מפרעות הפ-הפ.
תוך
כדי
שהם רוצחים
הם
צועקים
הפ-הפ? כן, לטינית, הם מאוד מלומדים כולם. ואז קמה בגרמניה תנועה שנקראת חוכמת ישראל. ויסנשפט דס יודנטומס, חוכמת ישראל. שהאגודה הזאת, אנשים בגדול מורכבים אנשים חילונים.
באיזה שנה היו הפרעות האלה?
1819. אז בערך אז, קצת אחרי, בתור תגובה, קמה תנועת חוכמת ישראל בגרמניה, שהיא אחרי זה התפשטה לכל מערב אירופה, גם מזרח אירופה, תנועה שהשפיעה המון. אבל היא עצמה, בגרמניה הייתה קצרת מועד. והם רצו, להראות שאפשר לחקור את היהדות, ולהסתכל על היהדות בצורה, אנחנו גם אנשי אקדמיה. אפשר לדבר, לכתוב מאמרים מלומדים על היהדות. אז היהדות זה לא סתם איזה אוסף של פולקלור. אפשר לחקור את היהדות בצורה רצינית, להראות לכולם, הנה היהדות זה דבר רציני. אם כי אחד מהאנשים האלה, שטיינשניידר, כתב שהמטרה של האגודה שלנו לערוך קבורה נאה ליהדות. זה אחד מאנשי חוכמת ישראל. אחד התנאים, דרך אגב, אחד המקימים, היה אדוארד גנס, בחוץ שכזה, ואז הוא אומר, בנאום הראשון שלו, שהקים אותה אגודה, יש לנו מולדת. מי זה מולדת? גרמניה, ודאי, שלא תטעו. אני לא איתו. יוכל לנו לשמח מולדת זו, אנו אזרחיה של מדינה חכמה, נתינה של שליט רחמן, יוכל לנו לשמח בזה. אי אפשר שיובדו היהודים, ולא שתפרד היהדות, אבל עתידה היהדות להיות כבטלה בתנועתו הגדולה של הכלל. כמו אומר, כמו השמיים בטלים באוקיינוס, ולכן הוא אומר, אנחנו צריכים להכחיש את היום שלא יותר מחיצות בין יהודים לנוצרים, זו, הפעולות של האגודה הזאת, ראשית אחרית הימים שעליה ליבו הנביאים.
Imagine.
נכון. הקדים את Imagine, זה לא חשבתי, הקדים את זמנו. יפה מאוד. רוץ עוד היום. עושה ביוטיוב Imagine, ג'ון לנון. שריך, שריך, כל הכבוד, יפה. אני רק אגיד נקודה אחת. מה? לא, אפשר גם בלי, בניסיון. לא ניסיתי, טוב. זה נכון, זה נכון. אחד התנאים של האגודה הזו היה, אחד התנאים של האגודה היה שאתה נשאר יהודי, אתה לא מתנצר. זה אחד התנאים, אתה רוצה להיות חלק מויסנשאפט דסטודנטומס, אל תתנצר. בסופו של דבר, כמעט כולם, כולל אדוארד גנז, כמעט כולם התנצרו. אומר לי שאחד לא התנצר, מהאגודה בברלין, בגרמניה. כולם התנצרו בסוף, היינריך היינה, יהודי גדול, היהודי משוררי גרמניה, שהגרמנים הריצו אותו, הוא עצמו התנצר. אבל הוא היה משורר חצי נביא. יש לו דברים שהוא כותב מטורפים. מקום שבו הם שורפים ספרים, שם ישרפו בני אדם. זה כתב את זה, היינריך היינה. וואו. 1850 הוא כותב את הדבר הזה. היינריך היינה כותב ספר על הפילוסופיה בגרמניה.
מה אני יכול לקרוא את זה בגרמנית?
בטח. Das war ein Vorspiel nur dort, wo man Bücher verbrennt. Verbrennt man auch am Ende Menschen. לא, לא. זה אפילו כותב את זה, דרך אגב, בתוך מחזה של המוסלמים כנגד הנוצרים. הוא מנסה הכל, הוא ככה מסתיר. אבל המשפט הזה הוא משפט, הוא אחרי זה כותב בספר לצרפתים, שהוא מסביר להם מה זה הפילוסופיה האשכנזית הגרמנית. בסוף הספר, ספר גם יד שנייה אפשר להשיג אותו, לא, אין את זה בחנויות, הוא כותב בסוף, זה הקטע הארוך הזה, הוא אומר, חברי הצרפתים, האשכנזים כלפי חוץ נראים, הגרמנים, אשכנזים, הגרמנים כלפי חוץ נראים נחמדים, ביטשן, דנקשן, דנקשן, ביטשן, תדעו לכם, בתוכם יש מפלצת, שעומדת לפרוץ, וברגע שהמפלצת הזאת תפרוץ החוצה, כל המלחמות שהיו עד היום, זה יהיה משחק ילדים, ליד מה שהגרמנים יודעים לעשות לכולם. מדהים, הוא היה חצי נביא. היינריך היינה התנצל.
הוא היה חצי נביא או שהוא קלט את היסודות המוסריים?
היה לו את החוש של זה, כנראה.
החוש, הוא נגע, הוא הבין את היסודות, הוא הבין לאן זה.
כנראה, כן, כנראה, הוא היה.
אני לא זוכר אם אתה אמרת את זה בפעם האחרונה, שבפעם שעברה שלמדנו, שכדי להשפיע על העתיד כל כך הרבה, אתה לא צריך להיות פוליטיקאי גדול, אלא...
קראנו מה שכתב בוחנסקי.
אז המשפט הזה ממש
חדר
לי לראש, ואני כבר לא
רוצה
להיות פוליטיקאי.
לא פוליטיקאי,
אלא פילוסוף. פילוסוף. מילה אחת, אני חי להתנצר. נהיה קתולי. אחרי זה נהיה פרוטסטנטי. יודעים מה ההבדל? קתולים יש להם פסלים, בלגנים, נכון? פרוטסטנטים, אין שום פסלים בכנסיות, יודעים קצת. והרב צבי יהודה היה אומר, מזכיר את היינה, ומזכיר בדיחה שמופיעה בספר של דרביאנוב, ספר הבדיחה והחידוד. שאומר, היינה אומר דבר כזה, כשהייתי יהודי, אלוהים ראה אותי, אני לא ראיתי אותו. כשנהייתי קתולי, אני ראיתי את אלוהים, כל הפסלים, הוא לא ראה אותי, נוצרי. כשנהייתי פרוטסטנטי, הוא לא ראה אותי ואני לא ראיתי אותו. אבל היינה בסוף חזר ליהדות, והוא אומר, בחיים לא עמד בכל השטויות האלה. אנשים התנצרו כי הם רצו לקבל השפעה בחברה, להיות מרצה באוניברסיטה, להיכנס לחברה הגרמנית. לכן אנשים התנצרו. מה?
חזר ליהדות בסוף.
כן, הוא אומר, תמיד אני הייתי יהודי. הוא כותב דברים מאוד מעניינים. היינה מרתק. להבין, כן. היינה מאוד מעניין. מאוד מעניין. אוקיי, וואו.
כאילו ההתנצרות לא הייתה דתית, הייתה תרבותית, זה העניין?
בעיקר. היו כאלה דוסים, כמו ארנברג, שראינו מקודם. נכון? אבל רובם התנצרו כי... חברתי. טוב.
בעצם זה מה שהרב שרקי אמרנו בשיעור הראשון על הציונות.
שמה?
שהגלות התחילה עד 1800, כאילו, שאז הגלות התחילה. כאילו, הוא מסתכל את כל ההיסטוריה, שתמיד היה לנו את האוטונומיה שלנו.
נכון.
וברגע שזה התבטל, אז התחילה.
כי מה קרה אז? אני צריך לזה, פשוט מה זה, מה קרה אז?
גם בקצה הופכת.
אין יותר אוטונומיה
שהתבטל. שהתבטל, מתי זה היה?
בתחילת המאה ה-18.
אוקיי. כן, אני זוכר שאמרתי את זה, נכון. זה תיאוריה מעניינת.
אבל ממש מרגישים את זה, כאילו המקום הזה שהם אומרים, זהו, בואו נקבור את היהדות, בואו, כאילו, זה ש... לא, זה שפתאום אנחנו מרגישים שהגענו לסוף, כאילו, ובואו נתאמה בגויים, ובואו נפסיק עם כל הדברים האלה. לפני זה, אומנם לא היינו בארץ, אבל היה תודעה מאוד, כאילו,
שתבורה
שאנחנו אחרים, יש לנו שאיפה לאן שיש... יש, זה עדיין אנחנו לא, ופה זה כאילו
גלות. אבל עדיין, אני מרגיש שבלי השאלות האלה ובלי האמירות האלה שלהם לא היה אפשר לעשות את המעבר הזה לציונות.
תראו, אני מדבר על ציונות, אבל תבינו שאי אפשר להבין ציונות בלי כל ההקדמה הזאת, בלי כל להבין מה הלך, מה הרקע של הרצל, איפה, מה הרקע הפילוסופי, מה הלך שם. בלי להבין את כל מה שראינו היום, קשה להבין מה עבר להם בראש, על מה הוויכוחים הגדולים. עכשיו הכל הרבה יותר מובן, אני חושב. אני מקווה. טוב. אתה רוצה לאכול כזה רגע. אוקיי.
רק בלי שהציונות היא לא רק מתווכחת עם הדוסים שלא רוצים לעבור את...
בכלל לא.
מתווכחת עם החילונים או...
גם חילונים, אבל גם... אבל יש שם אנשים... מנדלסון היה דתי, והרש"ר הירש היה דוס, והרמן כהן היה רפורמי, אבל הוא ככה זה בתשוב. כן היה לו מבט דתי, אבל עקום לחלוטין. שיעור הבא מטרה שלי להראות כן את התגובות של האורתודוקסיה בתוכו. זה היה צריכים להגיע לשם, אבל... אז אני מהר רץ, החבר'ה של חומת ישראל בברלין, אדוארד גנז, וכל החבר'ה שם, היו בעצם תלמידים של הגל, גאורג וילם פרידריך הגל, או בקיצור הגל. תחשבו שאם אדם נפטר, צריך להגיד תהילים, לפי השם של ה... מה זה ג' א', ו', ר', זה... ברוך השם, אין לא ראיתים להתילים עליו. מזל, זה היה תיק. טוב, בקיצור, הגל... הוא חיבר ספר מאוד חשוב, פנומנולוגיה דס גייסטס, הפנומנולוגיה של הרוח, שזה שנים רק בגרמנית, רק המבוא תרגם את זה פרופסור עליו השלום, שכחתי את שמו, עליו השלום, רק את ההקדמה, זה מה שהיה שנים. עכשיו לאחרונה, לפני שנתיים, תרגמו חלק מהספר, חלק ברסלינג, חלק א', טוב, הוא מדבר שם על זה שההיסטוריה, אני אגיד את זה בחצי מילה, וואו, חצי מילה. ההיסטוריה היא לא מקרית. יש איזה קו שחודר בהיסטוריה ויוצא לפועל. יש איזה אידאה גדולה, רוח גדולה, הגייסט, רוח שיוצא אל הפועל במהלך ההיסטוריה. זה האידאה, הוא דיבר על אידאות, בצורה דיאלקטית. לא נסביר, אין לנו זמן לזה בכלל. כן, ממש עליו, על זה שיש בהיסטוריה אידאה. יש אידאות, רעיונות. הרי מה טען הגל? הגל טען.
כשאומרים שהרב קוק יש לו איזה משהו גליאני, אז בעצם יש ישראלי שמתבסס על...
כן, אבל אוקיי, אבל לא צריכים את הגל בשביל זה. יהודי דתי זה, יהודי, זה פשוט דברים האלה. אבל הגל טען שמה שמקדם, ההיסטוריה זזה נעה על ידי אידאות. הרוח היא זו שמניעה את כל ההיסטוריה, המאבק הדיאלקטי בין כל מיני רעיונות, אידאות, הוא זה שמניע את ההיסטוריה.
אבל הוא מדבר על רצון, איזושהי גאולה.
לא רצון שלנו, יש איזו רוח גדולה, תקרא לה אלוהים, איך שאתה רוצה תקרא לה, שהיא...
הוא קורא לה מישהו.
הוא לא קורא לה אלוהים, הגייסטס, הרוח, אבל יש לו עוד כינוי, רוח, הרוח של רוח העולם, גייסטס דס ולד. זוולט, נדמה לי, רוח העולם. הרוח של כל, שמניע את כל המציאות כולה. אנחנו נקרא לה אלוהים, בסדר? הוא היה נוצרי, אבל הוא היה כזה נוצרי קצת פושטק, קצת, הוא לא היה כזה דוס. אז הרוח הזו היא זה שמניע את ההיסטוריה. הרוח. זה לא שלי, נכון? אוקיי. אז הוא חלק עליו תלמידו, דרך אגב, היהודי קרל מרקס, שאומר שמה שמניע את ההיסטוריה זה לא רוח, אלא זה... כסף, כסף מן את ההיסטוריה, ולא רוח. אמר לי הרב טאו, מרקס טעה, הגל צודק, האידאה היא זו שמניעה את ההיסטוריה, והראיה ממרקס. למה? כי קרל מרקס יושב, בוא נכון את זה פה, שלא אמרתי לכם, יושב בעליית גג בגרמניה, ומחבר ספר דס קפיטל, ספר כזה עבה, עם פונט קטן קטן קטן, בלי תמונות, בלי רווחים, בלי כלום, ספר מאוד מאוד קשה, מאוד משעמם, שזה היום במחירה דרך אגב, אבל משעמם נורא. עם הספר הזה הוא הפך חצי עולם לקומוניסט. עם הספר המשעמם הזה. כי מה שמשפיע זה הרוח, האידאה, לא הכסף. זה דבר חשוב כסף, לא נגד כסף, כן? אבל... אז זה מה שאומר עגל. עגל אומר, האידאות הן אלה שמניעות את כל ההיסטוריה. יש פה איזה קו שמניע. ובעקבות האידאות האלה דיברו של חומת ישראל על אידאות. איזה אידאות? מניעות את ההיסטוריה. אז יש פה מאמר, וואו, שאלה, מה נעשה? אני אמשיך פעם הבאה נראה את האידאות האלה, או שפעם הבאה נעבור לנושא הבא, לשאלה.
כי נגד... איך נביא את מהלך אידאות אם לא נביא משהו?
אז בוא נעשה פעם, בוא נעבור לדבר על זה.
נשלים את זה בעצמנו,
בוא נשאר פעם בנושא אחר.
איך?
אז אני...
נשלים את זה בגרמנית.
אין דיבור גבל אידאות. אני אגיד בחצי מילה, וזה נסיים. אני אגיד בחצי מילה. הרב קוק, הם...
יש פה...
יש לי 20 דקות? איך?
קיבלת 20 דקות.
אה, לכיפק. עד איזה שעה? עד 8:15? אה, בכיף. תרגעו אותי, אני מבחינתי בכיף, זה כיף, דברים, בעיניי זה נורא מעניין. אם מישהו לא מעניין אותו, יכול לקום וללכת, אני לא אפגע. נזיל דימה בחשיכה, כי אני פולני, אבל... טוב, אז אחד מאנשי חומת ישראל, קראו לו עמנואל וולף, לא מצאתי תמונה שלו, אז אני מצטער, והוא כותב בכתב העת, Zeitschrift für die Wissenschaft des Judentums, כתב העת הראשון של האגודה, ב-1922, חומת ישראל. כן, 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 כן. אמרנו לוולף המקימים. זה לא הארי פוטר, זה לא... זה היה כבד כזה, אתה יודע, כזה, כל כבד.
לא, באמת, אני שואל, מה ההיקף של התפוצה של הספרונים האלה?
לא יודע.
אבל תפוצה כדי שהרב קוק יתייחס לזה הרבה אחר
כך. או, תראה, עד היום, דרך אגב, לא אמרתי לכם, עד היום החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בבר אילן, זה בעצם המשך של חוכמת ישראל. זה המשך שלהם. אז הם מוצאים כל מיני עלונים, כל מיני כתבי עת. חלק מאוד מעניינים, חלק פחות. יש להם גם תמיד חלק באנגלית. אומר לעצמי, חוץ מי שקורא אנגלית, מי קורא את כל הדברים? יש מאמרים שאף אחד לא קורא. פעם בהוצאת רסלינג, הוצאה אקדמית, של האקדמיקה, אז אני התלבטתי איפה להוציא את הספר הזה. אז אמרו לי, תבוא אלינו, שלם, תביאו את הכלים, וכמה תדפיסו? 200 ספרים נדפיס. ואתה יודע שאין ספר יותר שמוכר 200 ספרים. יש ספרים נורא, נורא כבדים, הם לא מוכרים 200 ספרים על ספר. עכשיו, עין בעין מחר כבר, לא יודע, 200, לא יודע כמה. זה גם עדיין לא הארי פוטר, זה מתקרב. אבל יש שם מאמרים באקדמיה, אז אתה אומר, שם הם, מי קורה, אבל זה לא אכפת להם. הם באו להגיד איזה משהו, יש להם איזה מסר. אז יש לו מאמר שנקרא אובר דרנברג ריף, יש פה טעות, דרנברג ריף, איינר ויסנשאפט עם זה, על המושג של מדעי היהדות, ואז הוא כותב כך, בוא נקרא למאמר קצת, כל המאורעות, אינם על הגילויו של הרוח הנע והמתפתח, זה הגליאני לגמרי, הגל, כל מה שקורה זה ביטויים של רוח. היהדות מהווה יסוד רב השפעה ורב משקל בהתפתחות האדם, האידאה הדתית היא המונחת ביסודה של היהדות. עכשיו, מה זה היהדות? מה זה האידאה של היהדות? האידאה של האחדות. שמע ישראל, השם נתן שם אחד, במילה אחת י' כ' ו' כ'. זה היהדות, זה אמונה שהשם אחד. והיהדות בעצם נלחמה כל הזמן באלילות. והאדם היה צריך להתעלות מהתפיסה החושנית, החושית, שיש יש, יש חפצים. להתעלות, להבין, יש הקדוש ברוך הוא אחד. זה לוקח דורות, זה לוקח אלפי שנים.
וגם ארץ זה חושי, אז זה מובן מאוד למה האידאה היא נטולת ארץ.
אוקיי.
כי יש משהו בלאום פיזי, ארץ, מקדש, מקום.
נכון, אני לא זוכר, כותב את זה, אני לא זוכר. זה נקודה מעניינת. אם חומת בית המקדש הראשון, העם היהודי איבד את עצמאותו החיצונית, וגילה במקום את ריבונותו הפנימית. מכאן החשיבות הרבה לגלות בבל, שקדמה בעוצמה את התפתחות האידאה האלוהית. רק אתה נמזגה האידאה בתוך החיים. נכון, כי היהודי חי בגלות, הוא כבר לא חי בארץ, אין לו משהו חושני, הוא לא צריך ארץ, הוא חי בגלות. הוא לופט, לופט בערבית זה...
מה הבדל בין האידאה הדתית לאידאה האלוהית מהשפה שלו?
אין לו, אין הבדל. אצלו אין הבדל. זאת האידאה, יפה. אין לו הבדל. אידאה אלוהית, אידאה דתית, אותו אידאה. האידאה שאומרת יש השם אחד, הוא נלחם בכל האליליות החושנית. ואז הוא מספר, אם הייתה טמפרה פרסית, הוא תר שונה של היהודים לולדתם, אחריהן הראה מה תמוע הדבר שהתרחש, מאות אלפים מבני העם נותרו בפזורה, ולא הצטרפו לגוף הממלכתי החדש. עם ישראל לא עולה לארץ ישראל, עם ישראל נשאר בגלות, כי הוא אומר, זה האידאל, גלות. תשארו בגלות, תשפיעו את האמונה באל אחד, זהו. ואז הגיעה הנצרות, והתעלתה למעלה יותר גבוהה מהיהדות, תמו לב, חמת ישראל. מלכות היהודים שקעה, אך לא שקעה היהדות.
למה היא התעלתה למעלה יותר גבוהה?
כי כך הוא טוען, כי זה הרעיון של אחדות האל שמפיצה בכל האנושות, שאנחנו לא הצלחנו. הנצרות הפיצה את בכל האנושות, שיש אלוהים לעומת התפיסה האלילית.
זה לא הגשמה של הנצרות.
מה מה?
אמור להפריע לו
על הגשמה
של הנצרות.
הוא לא דיבר על זה. הוא כן כותב שחכמי התורה שבקרב היהודים ביטאו את האמונה באל אחד על ידי המצוות, ואז בעטייה של הקנאות שהסתרה לעם היהודי באכזריות, זאת אומרת, הוא אומר, מסורת הצלב, הפרידה הקתולי לכוונה גירוש ספרד, האלימות הזו הצליחה לתת אותו גם בעם היהודי, העם היהודי מרוחק מהחיים הציבוריים, סגור בתחום פעילות אחת, ואז הרבנים קפו על השמרים, וכל הדת נשארה קופת על השמרים, מצוות כאלה קטנות, מצ'וקמקות, קפואות. סכולסטי זה הקידוש של אריסטו למשל, הלימוד של הפילוסופיה של אריסטו, ומה שאריסטו אמר זה קדוש, כי הוא כתב, אז זה קדוש. זה מושג של סכולסטיקה. בנצרות מה שאריסטו אמר, קדוש, מי שחלק על אריסטו שרפו אותו. איך אתה חולק מה שכתוב? אז גם פה יש פה דבקות או משהו כתוב. הרבנים, יש פה תורה, הרבנים אמרו, גמר.
עם הספר.
עם הספר. אוקיי. לדעת וולף, ההיסטוריה נע, המאבק של ידעת האחדות האלוהית עם התפיסה החושנית של עובדי האלילים, ידעה זו אינה קשורה לעם ישראל, הכנה תלויה בעצמאותו המדינית. עד רבה. המדינה הישראלית הפוליטית הייתה רק שלב אחד בשלבי התפתחות הדיאלקטית של הידעה, אך לאחר שזו מילה תוכנית שליחותה, היא נחרבה, לא צריכים ארץ ישראל, לא צריכים מדינת ישראל, להפיץ אמונה באחדות, כן.
אז בעיניהם הגאולה כבר הגיעה, בעצם התפקיד של היהדות כבר...
לא גאולה שלמה, כשכולם יאמינו באלוהים אחד, אז יהיה נפלא.
כבר אין תפקיד ליהודים.
לכל, לפי זה, נכון, בגדול אתה צודק.
גם מסביר למה הנצרות היא אז האופציה, כי...
ולכן הם התנצרו בעצמם, נכון? אוקיי. אדם אחר, סליחה, אם... יש לנו נכון 10 דקות? בערך. עוד מישהו מחומת ישראל, יותר מתפתח, צבי איינריך גרץ. היה היסטוריון חשוב מאוד מאוד מאוד. הוא היה לו ויכוח מטורף עם טרייצ'קה, שהזכרנו אותו מקודם. הוא התחיל את כל הבלגן בעצם עם טרייצ'קה, כי הוא כותב בעד היהדות, והיה גם מאוד לאומי. אז הוא מנתח אחרת.
אתה מזכיר מה זה טרייצ'קה?
טרייצ'קה שאמר, די יודן זינד אונזר אונגלוק. היהודים הם האסון שלנו. ואלמון הרמן כהן שאמר, טוב, שיח איזה חזור. אז הוא פרסם מאמר, בעיתון של שרה פרנקל, היה מי שהקים לו את הרפורמיית הקונסרבטיבים. והתלמיד חכם. רבנים כתבו לו לכבוד הרב הגאון, הרב שרה פרנקל. הוא לא יהודי פשוט. אז הוא כותב שם מאמר, והוא גם מנתח, לעומת אמנואל וולף, הוא עושה ניתוח אחר של ההיסטוריה של עם ישראל, גם מדבר על אידאות, כי הוא תלמיד של הגל, ואז הוא אומר, מה זה היהדות? היהדות שוללת את האלילות. הוא מסכים איתו, רק שנייה אחת. אומנם, רעיון האלוהות העל-עולמי, אינו מרחף בחלל האוויר הדק של המחשבה, אלא יצר לו הוויית עם מוחשית. התגלותו של רעיון האלוהים מבקש לקדם את העוצר הארצי, ולכן רעיון האלוהים צריך שיהיה רעיון מדיני. זאת אומרת, האלוהי עומד בראשה של שיטת המדינה היהודית. שימו לב, גרמניה, אמצע המאה ה-19. הוא שייך לאנשי חוכמת ישראל, שייך לזרם הקונסרבטיבי, והוא אומר, הגאולה תבוא על ידי מדינה יהודית. זה כבר קול אחר לגמרי.
ולא בגרמניה.
בגרמניה.
כן, בגרמניה.
כן, בגרמניה, בטח.
מדינה יהודית בגרמניה.
לא, 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 לא. לא.
הוא אומר את זה בגרמניה.
הוא חי בגרמניה. הוא בעד. היהדות אינה דת של יחידים. בניגוד לירמן כהן, דרך אגב, שאומר מפורש דת של יחידים. אומר גרץ לא, אלא של כלל הקיבוץ. וזה מתכתב עם הרב ציודה שראינו מקודם, שזה לא יחידים וכולי. ופירושו של דבר, היהדות מובנה המדויק אינה כלל דת, אם מבינים בה בזאת היחש מלאב. שימו לב, זה ממש מתכתב עם מהלך העדות בישראל. מי שמכיר את המאמר, יש שם כמה משפטים שאפילו ממש כמעט מילה במילה.
הוא כתב את זה לפני וולף או
אחרי וולף? אחרי וולף. זה כאילו כנראה תגובה לוולף. הביטוי המוחשי, מושגים מופשטים אלה, הם חוקה נגלית. תורה וארץ הקודש. כל מעייניו של העם נתונים משני עניינים אלה, התורה היא נשמתו, ארץ הקודש היא גופו של אורגניזם מדיני מיוחד במינו זה. התורה, עם ישראל וארץ הקודש, ממש היה ציוני דתי, עומדים, אפשר לומר ביחס הדדי מסתורי, קשורים קשר בלתי נראה לעין, בלי נתק. היהדות ללא קרקע מוצג שחיים מדינה דומה לעץ נבוב. בלי מדינה, היהדות זה עץ נבוב. ממש. זו תפיסה לאומית, זו תפיסה... כן, כן, אולי הרב קוק העתיק ממנו. יש כמה משפטים שממש ראיתי, ממש עפו, כאילו העתיק, הוא אומר על, אוקיי, לא משנה.
אבל אצל מי הוא למד?
אצל הגל, התלמיד של הגל.
אז זה כאילו אידאות שהוא פיתח?
כן, הוא הגיע למסקנות כנראה לבד, כן, כן. מי היה הרב שלו? לבד הוא הגיע לזה.
היא הייתה אימא שלו.
הוא למד תנ"ך, כן, הוא למד תנ"ך, למד יהדות, והוא אומר, אנחנו רק, אוקיי. ואז הוא מנתח את כל ההיסטוריה עם האידאות האלה, מאוד עם אידאה דתית ועם אידאה אלוהית ואידאה לאומית, וצריכים לקרוא את כל הדברים, ולא נקרא את זה עכשיו, ואני רק אסיים ואומר, הנה, לסיכום, אמר וולף ראה את גלות ישראל בארצו באור חיובי, אמרנו לוולף מקודם, בתור מציאות אידאה לכתחילית, אבל צבי גרץ ראה בגלות ישראל מארצו מציאות זמנית, כאשר תעודת עם ישראלי לחזור בסופו של דבר אל ארצו, ולשוב ולהקים את מדינתו, ובדרך זו לאחד את האידאה הדתית עם האידאה המדינית. הרגע לשאול של גרץ, כיצד עם ישראל יביא ברכה וישפיע למות העולם, לזה גרץ לא מתייחס. וזה הרב קוק מתייחס למהלך היהדות בישראל. הנה עוד תמונה של הרב קוק, כמו שראינו מקודם, ספר אורות, וזה מה שראינו מקודם על, על שאיך נביא גאולה לעולם, איך נהפוך את העולם הזה לגן עדן, כשנקים מדינה שחיה לאור דבר השם. ואז זה מה שגיליתי, שבעצם הרב קוק במאמר שלו מגיב למאמרים של אנשי חומת ישראל. ובסוף הגעתי למשפט האחרון של המאמר של הרב קוק. עכשיו המשפט הזה מובן, תראו מה הוא כותב בסוף. ומכאן תוכל חוכמת ישראל לספרותה האמיתית להתחיל לצאת אש עמנו. זה המשפט האחרון של המאמר.
גם להחייתו וטל, שנהיה כתל.
כתל תחייתו, כן.
כאילו הרב קוק אמר להם, אני מצטרף אליכם, אבל...
מצטרף אליכם? לא. אתם טועים לחלוטין.
כאילו אני איתכם, אבל...
הוא אומר, חוכמת ישראל אמיתית, אתם שגיתם לחלוטין, הם התנצרו החברה האלה, רובם הגדול, חלקם הגדול התנצר. הוא אומר, אתם לא מבינים חוכמת ישראל. המאמר הזה, זה חוכמת ישראל. האמיתי.
גם לבולף להפוך את כל הכיוון של חוכמת ישראל. הוא הרי הלך נגד כל המקימים.
וולף או גרץ? גרץ. גרץ. גרץ, אוקיי. כן, נכון? באמת כעסו עליו. כעסו עליו. ואז גם טרייצ'קי בכלל אומר, בוא, היהודי הזה, הוא נגד הגרמנים. ואז התחיל הבלגן. כל הבלגן של טרייצ'קי, שהזכרנו מקודם, היה נגד גרץ. הנה גרץ לאומי, רוצה מדינת ישראל, רוצה לשוב לארץ ישראל, מה צריכים את היהודים האלה? פה התחיל כל הבלגן עם טרייצ'קי, פה. ואז היה טירוף, וכל מלא יהודים הגיבו, מלא הוגי דעות הגיבו. אבל תראו, זה מדהים, הרב קוק אומר, המאמר הזה הוא נגד חוכמת ישראל. אמרתי את זה לכמה, הרב גרינוולד, מי שמכיר, הוא מתנפל על הרצפה, הוא אומר, זה מדהים. אף הוא לא ידע, הרב צודה לא אמר את זה אף פעם. תמיד אמרו שהמאמר הזה הוא כתגובה לשי הורוויץ. נכון, הוא פורסם כתגובה, אבל הוא נכתב לפני כן, כתגובה לחומת ישראל. אז שמבינים מה זה האידאות, מבינים את מהלך ההיסטוריה, שלא לא, 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 לא עמדו על זה היום, כי קצר הזמן מהסתרע, סליחה. מבינים מה התפקיד של עם ישראל, הנגזרת היא איך אני מתייחס לתנועה ציונית. אז ראינו איך הרש"ר הירש התייחס, איך הרמן כהן התייחס, איך הרב צבי דברוק התייחסו למהלך הציוני. עולמות שונים, הכל נגזר מהתפיסה שלי של האידאות, של התפקיד.
מה אתה עולה מוולף אומר? וולף אומר אותו דבר.
וולף?
גרץ.
גרץ בגדול נכון. רק הוא לא הסביר איך. אוקיי, נבוא לארץ, ואיך, איך, איך זה יביא גאולה לעולם? איך נשפיע טוב? זה לא כותב. זה אף הוא כותב. מה שגרץ כותב? לא, אני קראתי, אני מחפש, אבל איפה? תתייחס לזה, תגיד, המדינה הזאת, השפיעה, שפע, הוא לא כותב את זה.
גרץ הוא היחיד שלא התייצר שם, או ש...
הוא לא, 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 לא היחיד. היו... הרוב התנצרו בברלין, גרץ הוא באמת יוצא דופן שם, כל הסיפור.
היה ארץ גרץ?
לא חושב, נדמה לי שלא. אם אני
לא
טועה
לא.
כן, לא היה פה כלום. טוב, פעם הבאה בלי נדע אנחנו נדבר על התגובה של הדתיים, תכלס. איך הם הגיבו לתנועה הציונית?
יש כמה דקות, אם אפשר
לחזיר את המושג. בואו, אני אשחרר אתכם רק מי ש...
הם התייחסו בעצם?
מי זה הם? השכונות ישראל? לא, כי הוא היה יותר מאוחר. הקונגרס היה 1887. הראשון? 82. אז הם כבר, רובם כבר החזירו ציוד לפני כן, לפי דעתי. טוב, כן.
מה, אני אסביר יותר את המושג אידאה, שהם מסבירים אותו את המושג.
אידאה זה כוח שפועל בהיסטוריה ומניע אותה, מקדם אותה, על ידי מאבקים. יש כוחות מתנגדים לאידאה האלה, וזה מהלך דיאלקטי. מה שנקרא תזה, האנטיתזה, בעין, וסינתזה. המאבקים האלה בין הרעיונות הם ככה יותר מתקדמים. אז האידאה הלאומית, זה נושא שצריך ללמוד, זה לאט לאט, זה לא
חלקות. הרב דרוקמן בישיבה באור עציון, במשך שנים, כל מחזור שעה נכנס, היה מלמד אותו את מהלך האידאות, במשך 4-5 שנים, 6 שנים.
את כל המאמר, 4-5 שנים?
כל המאמר, כן, לפעמים אפילו קצת יותר, כי החבר'ה הולכים לצבא באמצע והכל, כל המאמר, כל מחזור.
וזכרו אחרי ששנים מה אומר מאמר?
יש סיכומים שלמים של כל הדברים האלה, אבל זה קרוב ל-35 שנה, באיזשהו שלב. החבר'ה התייעפו קצת עם כל המכינות, ומאז הרב דרוקמן היה עושה קצת בדילוגים, זאת אומרת, הוא היה מדבר על הרעיונות, לא תמיד היה קורא את כל משפט. אבל יש הקלטות של למעלה מ-35 שנה, שהוא כל שנה מלמד, כל מחזור הוא מלמד, כשכל מחזור זוכה לפעמים אפילו ל-5-6 שנים ככה.
וואי.
זה מי שנכנס, שיעור א', פסח, מתחילים שיעור.
חגל?
שאלו
פה איך חגל יצא ליהודים. חצי מילה, שאלו פה איך חגל יצא ליהודים, חגל לא אוהב יהודים. לא אוהב יהודים, והוא גם אומר לעצמו, יש חוקיות בהיסטוריה. אומר הגל, כל עם נולד, מתבגר, משפיע, מזדקן ומת. מה עושה עם ישראל? אין לי מושג, אומר הגל, לא יודע מה הוא עושה. הרי עם ישראל השפיע את הנצרות, והנצרות זה, זה נהדר. מה עם ישראל עושה בעולם? אמור למות. לא מבין. אז השיב לו, כעבור עשרות שנים, השיב לו אנטישמי, אנגלי בשם ארנולד טוינבי היה היסטוריון אנטישמי שטען, ואני אגיד לך מה מסוים עושה, עם ישראל זה מאובן. עם ישראל זה מאובן, זאת אומרת, כמו שיש מאובן של דינוזאור, זה מאובן, זה לא, יש גם עם ישראל מאובן. ואז אמרו לטוינבי, רגע, אבל הנה קמה מדינת ישראל, מאובן, אין לו כוחות חיים להקים מדינה. איך הוא מדינת ישראל? אומר טוינבי, אני אגיד לכם, עם ישראל ספג כל כך הרבה רוע בשואה, שאת כל הרוע הזה מתרגם לאנרגיה שהוא מקים מדינה כדי לעשות רע לבני דודינו הנחמדים. ואז יעקב הרצוג,
הדוד של
הבן של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, הרב הראשי לישראל, אח של נשיא המדינה לשעבר חיים הרצוג, והדוד של בוז'י הרצוג וסבא של כן. אז יעקב הרצוג אומר לטוינבי, אדוני, בוא לעימות. עימות זה עימות שהוקלט ברדיו, הוקלט בתקליטים, מכרו את התקליטים האלה בחנויות,
אפילו היה... אתה הולך לקרוא לך את הסרט.
רגע, יש את הסוף, ספוילרים. ואז אפילו היה לבגרות, בחנו על העימות ביניהם, ואומרים שהרצוג ניקה אותו שוק על ירח, ואומרים ששמעו את אשתו של טוינגי אומרת לעצמה, אמרתי לבעלי, אם מזרע יהודים, השרקי אמר לי, זה כבר השרקי, הוא אמר לי שהוא יודע ממקור רציני, שטוינגי רצה בסוף ימיו להתגייר, וכזה שהוא אמר לו, אדוני, בוא 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 בוא, בוא למעלה, לא בבית ספרנו, והוא לא התגייר, השתבח שם עולה. מדקת הלגל. תודה רבה לכם.
תודה רבה.
ארנולד טוינגי.
בשבוע הבא נזכה בזאת השם להרצאה האחרונה בסדרה הזאת של הרב שטרנר, ואנחנו כבר מחכים. תודה רבה, פשוט תודה על התכונות שלך.
תודה לכם.
אז רחביב, תתפטר.
אל תשכח את המחשב.
כן, אל תדאג.
באמונה?
באיזה... אה, בפרטה, בפרטה. שתי שאלות. מה הייתה? בטוחה. יותר מה?
שמעתי עליו הרבה. רב הנביא, רב הנביא.